לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, ראש חודש אייר, תשע"ח, הוא יומן לפי שעה היום. ביקורת לא מבוטלת נשמעת באחרונה כלפי שר הביטחון, השר אביגדור ליברמן, והתנגדותו לקיומם של טקסי זיכרון אלטרנטיביים המשותפים לפעילי שמאל ופלסטינים. אולם ביממה האחרונה מופצת ברשת עצומת בני משפחות שכולות שמבקשות לחזק את ידיו של השר. על העצומה הזו יכולים לחתום אך ורק בני משפחות שכולות, וכבר ניתן למצוא בה כמה מאות חתימות. אנחנו נשוחח עם אחד מיוזמי מהלך העצומה. עם הפרופסור קימי קפלן, מומחה ליחסי החברה החרדית ומדינת ישראל, אנחנו נשוחח בעקבות מעצרה של צעירה חרדית שלטענת אנשי העדה החרדית לא קיבלה פטור מגיוס. הפגנה שקיימו אתמול כ-200 מאנשי העדה בסמוך ללשכת הגיוס בירושלים גלשה לאלימות. המשטרה השתמשה ברימוני הלם וזרנוגי מים כדי לנסות ולצנן את הרוחות. עם הפרופסור קפלן אנחנו ננסה לברר עד כמה המפגינים הללו מייצגים את הלך הרוח ברחוב החרדי. אולי הם מבטאים משהו עמוק יותר בשיח הפנים החרדי. לקראת יום שישי המתקרב, האפשרות שהתחדשו צעדות הגדר ברצועת עזה, הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבגץ, ובו היא דורשת לשלול מצהל את השימוש בפקודות הירי המבצעיות מול מפגיני הגדר. שם דורשים שההתנהלות מול מפירי הסדר ברצועת יהיה כמו אל מפגינים בלב תל אביב. מול העתירה הזו מבקש ארגון נפגעי הטרור אלמגור מבית המשפט לקבלו כמשיב. אנחנו נדבר כאן עם אחד משני עורכי הדין שאמורים לייצג את אלמגור במידה ותתקבל הבקשה שהוגשה רק הבוקר. עורך הדין סגן אלוף במיל מוריס הירש, מומחה לדין הבינלאומי בעבר הפרקליט הצבאי באיוש. תחת הכותרת היינו כחולמים, יקיים היום במרכז מעלה בישיבת בית אורות שבירושלים את אירוע השקתו של ספר ילדים שעוסק בדמותו ופעלו של הרב חנן פורט. במהלך האירוע יוקדש פרק נרחב לעלייה לארץ ישראל מגלויות שונות, בין השאר יסופר סיפורה של קבוצת מחניים, קבוצת מסורבי עלייה בראשותו של הרב הפיזיקאי הפרופסור זאב דשבסקי. את הסיפור יציג באירוע רפי קפלן, מנכ"ל מעלה, שבאותם ימים של סוף שנות ה-80 התבקש על ידי הרב חיים דרוקמן להעביר לברית המועצות כרך של הספר אין היה, שבו התקיים שיעור טלפוני מפיו של הרב יעקב פילבר. הרב הפרופסור דשבסקי יהיה איתנו כדי לספר את סיפורה של קבוצת מחניים והמפגשים עם פעילי העלייה מישראל ומהעולם. וגם על סרטי בורקס נדבר. הסרטים הללו היו עד לא מכבר נתח לא מבוטל מאירועי התרבות שסביב יום העצמאות, וביום העצמאות הקרוב אנחנו נמצא בין מסיעי המסועות גם את אחד מגיבורי הסרטים הללו, השחקן זאב רווח. אנחנו נשוחח כאן עם הדוקטור רמי קמחי, הוא חקר את סרטי הבורקס והתרבות שהנחילו מתחת ומעל לפני השטח. לטעמו, מאחורי הסרטים הלכאורה כל כך מזרחיים הללו נמצאת תרבות שנובעת מספרות היידיש ויצירות התרבות היידית. איך הדברים מתחברים, אנחנו נברר בהמשכו של היומן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. האגודה לזכויות האזרח עותרת לבגץ נגד או פקודות הירי ברצועת עזה, ומי שמבקש להיות משיב לצד העתירה הזאת, משיב לעתירה, הוא ארגון אלמגור, כאשר שניים אמורים לייצג אותו במידה והבקשה הזאת אכן תתקבל. עורך הדין אלוף משנה שמואל פז וסגן אלוף מוריס הירש, שהוא מומחה לדין הבינלאומי בעבר הפרקליט הצבאי באיוש. שלום לך סגן אלוף פירש.
שלום, בוקר טוב.
סגן אלוף במיל, יש לציין. אז בוא תן לנו ככה בראשי פרקים, אחרי שעברת על העתירה הזו, מה בדיוק היא אומרת?
עתירה למעשה אומרת דבר אחד מאוד פשוט. יש לראות את ההפגנות בעזה כמו הפגנות בלב תל אביב. הא ותו לא. ולכן חלים על ההפגנות בעזה כללי עדינים של התמודדות עם הפרות סדר, לא חמושות, לא אלימות, שקטות וזכיות. זאת הטענה הפשוטה של העתירה.
מאוד פשוט, העתק הדבק, מה שאסור לעשות מול מפגינים בתל אביב, יהיה אסור לעשות מול רצועת עזה, אין שום התייחסות למטרות שמאחורי, למעורבות של חמאס או תנועות אחרות, כל זה נשאר בצד.
אין שום התייחסות בכלל, העתירה פשוט מגוחכת, היא לא מציגה את כל התמונה, היא אומרת שמדובר באנשים שרק מחפשים חירות, הו ותו לא, הם לא מדברים על המעורבות של החמאס באירועים האלה, העתירה לא מדברת על כך שהסמל של של ההפגנות האלה, היא למעשה סמל של כל מדינת ישראל, צבוע בדגל פלסטין, עם המפתח של זכות השיבה ביד, וזו המטרה של ההפגנה, וזה הצד הטוב מתוך המפגינים, הם רק רוצים להציף את מדינת ישראל במיליון 800 עזתים. ולגישת העותרים, האגודה לזכויות האזרח ויש דין, מדינת ישראל אמורה לפתוח את הדלת ולאפשר את זכות השיבה.
זה לא מה שהם אומרים. זאת אומרת, הם אומרים, יש לנו, אנחנו צריכים לאפשר להם את העתירה, את ההפגנה, סליחה. לא צריכים לאפשר להם את השיבה.
ממש לא, מה שהם מבקשים בעתירה, כן, היא לכבול את ידיו של צהל, שלא לאפשר לצהל להתמודד בכלל עם האירועים האלה, אלא לכבול את ידיו של צהל, תנו לאנשים לפגוע בגדר, תנו לאנשים להיכנס לתוך ישראל, ותפעילו את הכללים של התמודדות עם הפגנה, דיינו מעצר, ומעצר בלבד.
מעצר, זאת אומרת, זה הפתרון שאם אנחנו שואלים את מגישי העתירה, מה אתם מייעצים לצהל לעשות מול המפגינים האלה, זה מעצרים.
כן, תתמודדו, תעצרו את אלה שיכנסו דרך הגבול. זה פשוט הזיה. הרי מה המטרה של הדבר הזה, של ההפגנה, היא להציף את מדינת ישראל בכל הפליטים, לממש את זכות השיבה. תאר לעצמך שהעתירה הזאת מתקבלת. מה יבינו 3.5 מיליון פלסטינים באיוש, שניתן לעשות אותו דבר? להציף את כל מדינת ישראל? 2 מיליון הפליטים הפלסטינים כביכול שגרים בירדן, אותו דבר? לאפשר ל7 מיליון פליטים פשוט לעלות על מדינת ישראל ברשות האגודה לזכויות האזרח ויש דין? הם לא מבינים שהאנשים האלה באים לבצע פיגועים? את מי הם מייצגים בכלל? את תושבי היישובים הסמוכים לרצועת עזה, שצריכים להתמודד עם ירי טילים, שצריכים להתמודד עם מנהרות התקפיות. את מי הם מייצגים? את האנשים האלה, את הקורבנות הבאים, הם לא מייצגים.
עכשיו, הבקשה הזאת שלכם, שבמיתם ארגון אלמגור, ארגון נפגעי טרור אלמגור, הדגישה שלכם, איך היא מתנהלת? מבחינה פרוצדורלית משפטית, אתם מגישים לבית המשפט בקשה להיות משיבים, למה, בשם מה? זאת אומרת, למה שיקבלו אתכם ולא יקבלו כל ארגון אחר?
יש מושג משפטי שנקרא ידיד בית המשפט. וזה למעשה הבקשה של ארגון אלמגור, להיות מוכר כארגון, כידיד בית המשפט, לאפשר הצגת טיעון אחר, הצגת טיעון של קורבנות פעולות האיבה, קורבנות הטרור הזה, והצגת העמדה של אזרחי מדינת ישראל, לצד העמדה כמובן של המדינה, אבל באמת מהצד האחר שרואה, בהפגנות האלה, בחדירות האלה, בניסיון לכבול את ידיו של צהל, כפיגוע קרב ומתממש וודאי.
שבעצם ברגע שבית משפט מקבל בקשה כזאת שלכם, הוא לא בעצם אומר, אני לבד לא הייתי מגיע למסקנות שאתם מציגים?
לא, לא בכך. המושג של ידיד בית המשפט הוא הוא היה בעבר קצת יותר רחב, הוא מתאפשר, לא, הבקשה צריכה להיות באמת מבוססת על כך ש, שהארגון שמצטרף יכול להציג בפני בית המשפט מידע ודברים שלא היו מוכרים לבית המשפט לפני כן. וזאת באמת מה שאנחנו מבקשים להציג בבקשה. קצת פרספקטיבה יותר רחבה על מה המניעים של ההפגנה, מה המטרות של ההפגנה, ומה הסיכון הביטחוני המיידי של התפרצות של עשרות אלפי פלסטינים, חלקם גם אנשי חמאס, לתוך מדינת ישראל, לתוך היישובים הסמוכים לעזה, ולהבין את הסכנות בדבר הזה.
אתם כדי להגיש, נניח שאתם מקבלים, הבקשה הזאת הגשתם אותה רק היום בבוקר, אבל נניח שאתם מקבלים אישור כזה של בית המשפט כדי להיערך, אתם צריכים להסתמך על מה? על חוות דעת ביטחוניות, על דיווחים בתקשורת, על נתונים משפטיים, איך הדבר הזה מתנהל?
אז השילוב למעשה של כל הדברים ביחד. אני לצד הסיוע גם לאלמגור, אני היועץ המשפטי של מכון מחקר שנקרא מבט לתקשורת פלסטינית. המפה של ההפגנות, של הפגנת השיבה, זה מפה שקלטנו במסגרת המכון. יש לנו גם ידיעות אחרות של המפגינים של המארגנים המקוריים של ההפגנות, שטוענים שלמעשה החמאס השתלט עליהם. הם הגדירו שאנחנו לא רוצים אלימות והחמאס תוחף אותם והם פתאום תומכים באלימות. יש לנו את האמירה שאפילו של היועץ של מחמוד אבאס, שאומר שההפגנות האלה נועדו אך ורק ליצור תמונות לתקשורת כדי שנוכל, שהפלסטינים יוכלו להציג, החמאס יוכל להציג תמונות של פלסטינים הרוגים. הרי יש פה היבט קצת יותר רחב של הדברים האלה. כך בחשבון שהחמאס למעשה מאבד בכוחו. הניסיון התנקשות ברמי חמדלה גרם לפער עוד יותר גדול בין רמאללה לבין החמאס. החמאס מנסה, הוא נואש להוציא אל הפועל פיגועי טרור, לבסס עוד פעם את מעמדו, להרים עוד פעם את ראשו. זו המטרה של החמאס בהפגנות האלה. אין שום דבר תמים בהם.
כן. מתי אתם אמורים לקבל תשובה לבקשה כזו?
אז זהו, אנחנו ממתינים להחלטה של בית המשפט. אני מניח שמכיוון שהעותרים ביקשו לקיים דיון דחוף, ואני מניח, אני מאוד מקווה שהדיון לא יסחף לתוך יום הזיכרון, ודאי לא לתוך יום העצמאות, והכל לפני יום שישי הקרוב, אז אני הייתי חושב אולי שבית המשפט יקיים דיון כבר מחר, לכן כבר היום הם צריכים לקבל החלטה ביחס לבקשה שלנו.
חשוב להם שזה יהיה לפני ההפגנות הצפויות במידה וביום שישי הקרוב. זאת אומרת, הכל ממש בסד זמני מאוד מאוד צפוף.
בדיוק, הכל צפוף. כן. ויום הזיכרון ויום העצמות נכנסים לתוך התמונה הזאת, ויש להניח שהשופטים יגלו גם קצת רגישות. ולא יכריחו את דווקא הארגון של קורבנות טרור להגיע גם לדיונים ביום הזיכרון.
כן. סגן אלוף במיל, עורך הדין, נכון? עורך דין, נכון?
כן.
מוריס הירש, תודה רבה לך על הדברים, אנחנו נעקוב אחרי ההתפתחות בבית המשפט.
תודה רבה, וחג שמח לכל עם ישראל.
כל טוב, שלום שלום. ביקורת לא מבוטלת נשמעת באחרונה כלפי שר הביטחון אביגדור ליברמן והתנגדותו לאותם אירועי טקסי זיכרון משותפים של בדרך כלל של פעילי שמאל ושל ארגונים פלסטינים כאלה ואחרים. הרבה מאוד ביקורת, התקשורת מתיחה בשר ליברמן, אבל בימים האחרונים יש מי ש מבקש לחזק את ידיו, אלו דווקא משפחות שקולות ישראליות. איתנו נמצא על קו הטלפון רוני קליינוולד, שלום לך.
שלום וברכה.
אתה במרוצת עשרות השנים האחרונות שאכלת גם את אחיך וגם את גיסך
אכן, נכון.
בשירותים הצבאיים השונים, ואתה מיוזמיה של עצומה שמתפרסמת ברשת, שמבקשת לחזק את ידיו של השר ליברמן. אני רוצה לשאול פשוט, מה הייתה התחושה שלך כשאתה שומע את הביקורת שמותחת בו?
בוודאי שלביקורת אין מקום. יש דברים ייחודיים בעם ישראל ששומרים עדיין על הקונצנזוס של מדינת ישראל. וחלק מהקונצנזוס של מדינת ישראל זה השמירה על קדושת יום הזיכרון. לא נכון להכניס פוליטיקה ליום הזיכרון, נכון לשמור את יום הזיכרון כמו שהוא, כדבר שמאחד את מדינת ישראל סביב אותם קדושים שמסרו את נפשם למען עם ישראל. ואותם קדושים שמסרו את נפשם למען עם ישראל לא בחרו להיות בטנק עם אנשי ימין או אנשי שמאל, אלא בחרו להיות עם אנשים שביחד נלחמו למען עם ישראל. ובימים שכאלה לא נכון להכניס שום סוג של פילוג. ואלה שמנסים להביא לארץ פלסטינאים לדיון, אלה שנוקטים בעמדות פוסט-ציוניות, בעצם בחרו שגם את היום הזה, לעשות אותו ליום מפלג, לעשות אותו ליום של מחלוקת. אני בעד מחלוקת, אפשר לחלוק, אפשר לדון. אבל גם צריך לשמור על קדושת הקונצנזוס ועל האחדות של עם ישראל.
אולי הם יאמרו, דווקא כשאתה מפריד את האבל הישראלי, האבל הפלסטיני, אולי בזה אתה אומר, אתה לוקח צד דווקא שיש בו איזשהו אלמנט פוליטי ימני. אולי אומרים טענות שכאלה.
קשה לי לראות בזה איזשהו סוג של ימין או שמאל. יש כאן איזשהו אנשים שנהרגו לא למען שום דבר אחר חוץ מלמען עם ישראל. הם לא נהרגו למען ימין או למען שמאל, הם נהרגו למען עם ישראל. ואין פה שום נקיטת עמדה פוליטית. יש פה רק משהו שמנסה לאחד את עם ישראל. ואם הניסיון לאחד את עם ישראל הוא עמדה פוליטית, אז מה נאמר?
יצא לך באופן אישי לפגוש את האנשים האלו? לשוחח איתם?
לא יצא לי כל כך באופן אישי, אבל אני כן נכנס לאתרים שלהם, כן קורא, כן חולק על עמדתם, אבל מכבד את עמדתם. אני מכבד את העמדה שאפשר לדבר, אבל בלי לפגוע. זאת אומרת, הפלורליזם והפתיחות חייבים להיות פלורליזם ופתיחות לכלל המגזרים, לא רק לדעה הפרטית שלי. והדבר המאחד זה היכולת להקשיב גם לאחרים.
זאת אומרת, לא יצא לך, אבל בכל מקרה לשוחח באופן ישיר, בטענות הללו שאתה קורא אותם באתרים שלהם, אתה מוצא שם אולי בכל זאת משהו שאתה יכול לומר, לפחות כאן יש טענה ממשית?
מדובר במגזר מאוד קטן גם במדינת ישראל. אני פוגש אנשי ימין ואנשי שמאל, אבל מעט מאוד אנשים בעל עמדות כל כך קיצוניות.
אז איך די קורה שעמדה כזאת זוכה לכזה גיבוי, כזאת רוח גבית מצדיה של התקשורת, כך זה לפחות נראה?
נו, אנחנו חיים בתוך עמנו, בתוך מדינתנו, וברור לנו שמי שזוכה לכל כך הרבה גיבוי וכל כך הרבה כוחות בתוך התקשורת, לא נובע דווקא מתוך העוצמה האמיתית שלו, אלא מתוך אג'נדה שמי שרצה לפרסם, פרסם את מה שנוח לו.
בכל אופן, אתה עם מי חברת?
אני חייב לומר שאת העצומה הזאת פרסמנו באמת בלי שום כלים, קבוצה קטנה של אנשים ששלחנו כמה וואטסאפים, ותוך פחות מ-12 שעות התקבצו להם 400 חתימות מיידית של בני משפחות שכולות שמתנגדים לזה בצורה נחרצת. ואני חושב שזה העומדן המהיר והברור לעמדה של עם ישראל. ברור לי שהשאלה היא שאלה של כלל ישראל, ואני חושב שיש אמירה שהיא אולי אמירה מוסרית יותר משמעותית של בני המשפחות השכולות.
זאת אומרת, אתם מצפים שבעצומה הזאת, העצומה הזאת היא מיוחדת להחתמה של בני משפחות שכולות ולא של מי שתומך בהם מחוץ
ביקשנו אך ורק בני משפחות שכולות, שגם יכתבו מהו היחוס שלהם, על מנת שלא יחתמו שם אנשים שאינם ממשפחות סגורות.
זאת אומרת, ואז העצומה בעצם, אמנם היא הימור בעולם העצומות, כי קצת ככה יותר קשה להגיע אל המספר שהצבתם לעצמכם, אבל היא מקבלת עוצמה מיוחדת.
נכון, אני חייב לומר שאפילו לא עשינו מאמץ גדול בשביל לפרסם אותה, כנראה התגלגלה כל כך מהר, כי לאנשים הדברים באמת מפריעים.
כן, אז רק כן, בשם, בפרטים, יש שם, מקום מגורים, וגם שם החלל וקרבה, כדי להבטיח שאכן רק בני משפחות שכולות חתומים על העצומה הזו. טוב, אנחנו בכל אופן רואים באמת שהאירוע הזה מתקדם מהר מאוד מאז שפרסמתם את העצומה, ואנחנו כאן נעקוב, כי נדמה שאולי במקביל צריך לייצר גם עצומה של כלל הציבור.
בהחלט.
יש לזה מקום.
בהחלט.
כן. רוני קליינוולד, אחד העומדים מאחורי ניסוחה של העצומה הזו, תודה רבה לך, ושיהיו בשורות טובות.
כל טוב, ויום עצמאות שמח לכלל ישראל.
כל טוב, תודה רבה, שלום. בעקבות מעצרה של צעירה חרדית שלטענת העדה החרדית לא קיבלה פטור מגיוס, קיימו אתמול כ-200 אנשי העדה בסמוך ללשכת הגיוס בירושלים. הפגנה הזאת גלשה לאלימות, המשטרה השתמשה ברימוני הלם וזרנוקי מים כדי לנסות ולצנן את הרוחות. אנחנו רוצים להתייחס גם להפגנה הספציפית הזאת, אבל גם לשורת ההפגנות שקדמה לה, ואיתה נמצא על קו הטלפון מומחה ליחסי החברה החרדית ומדינת ישראל, איש האוניברסיטת בר אילן, הפרופסור קימי קפלן, שלום לך.
צהריים טובים, צהריים טובים לך, למאזינות ולמאזינים.
איך אתה רואה את כל הסערה האחרונה הזאת? עד כמה היא באמת מעסיקה את החברה החרדית, או שבאמת מדובר פה בפלג קטן, אבל רעשני וקולני?
אני חושב שהמספרים מדברים בעד עצמם, החברה החרדית היא משהו באזור של 700 או 800 אלף איש אזרחי מדינת, מתוך אזרחי מדינת ישראל, ואם אתה מסתכל על מספר המפגינים אתה מבין שמדובר בקבוצה קטנה מאוד, נכון, נחושה מאוד, מחויבת, ולא צריך הרבה אנשים בשביל לעשות בלגן בכביש, אבל הרוב המכריע של החברה החרדית לא נמצא שם, ולא בכדי, ונדמה לי שאני לא מחדש, אני מניח שאתם יודעים את זה יותר טוב ממני, שכבר כמה נציגים מתוך החברה החרדית, שלא נמנים על אותו פלג, לא יססו להתבטא בפומבי, ולומר שהמעשים שהפלג הזה עושה הם גורמים נזק למשמעותי לחברה החרדית, לדבריהם.
זאת אומרת, לא מדובר פה בהתנגדות לרעיון, אלא בהתנגדות לתוצאה. התוצאה היא נזק.
חלקית. כלומר, יש גם התנגדות לרעיון, יש גם התנגדות לאופן הפעולה, או בוא נאמר, הייתי אומר, להמשך של אופן הפעולה ולאפקטים שלו מבחינת דעת קהל, האופן שבו החברה בישראל מכילה או לא מכילה ומתייחסת. יש גם התנגדות לרעיון. כלומר, גם הנציגים, חרדיים שלא נמנים על אותו פלג פועלים, וחשוב להם לשמר את אי הגיוס, או את הקטנת הגיוס, או את מזור הגיוס, איך שלא תרצה, וכמובן את הענקת דחיית הגיוס. אבל הם לא, הרעיון שאסור להתייצב כדי לממש את אותה דחיית גיוס, עד כמה שאני מבין, לא מקובלת על חלק גדול מאותם אנשים, הם לא רואים בזה שום בעיה, וכאן, אז ממילא המחלוקת היא גם על ההתנהלות, וגם על, גם מה שעומד מאחורי ההתנהלות.
כשאתה מתייחס לה, אתה מסתכל אפילו דרך אמצעי התקשורת, על אירועי ההפגנות הללו, אתה מרגיש שיש איזושהי עלייה או ירידה, האם הם תלויים, ההפגנות הללו תלויות באירועים ספציפיים שקורים בחברה הישראלית או בחברה החרדית. איך אתה מנתח את המנעד הזה של ההפגנות?
אני חושב שיש כאן, יש כאן, יש כאן משהו רחב יותר, כלומר, נכון שזה ביטוי ש, או משהו שמתייחס לגיוס עצמו, למחלוקת סביב איך להתנהל בסוגיית הגיוס, אבל אני חושב שזה לא נעצר כאן. יש כאן החברה, אם אני מבין נכון, החברה החרדית או המסה הקריטית שלה עוברת הרבה מאוד תהליכים של השתלבות בחברה הישראלית באופנים שונים, בתעסוקה, בהשכלה, בשירות בצבא. לא תמיד המספרים הם גדולים באותה מידה, בתעסוקה הם הרבה יותר גדולים, בשירות של גברים בצבא הם כמובן הרבה יותר קטנים וכן הלאה, אבל יש כאן שורה של תהליכים בתרבות צריכה, בתרבות פנאי, בהרבה הרבה תחומי חיים. ויש בחברה החרדית קולות של אנשים שהם מאוד חוששים מהתהליך הזה, הם מסויגים, הם חושבים שהוא תהליך בעייתי, פסול, אם תרצה מדרון חלקלק, שעשוי לפגוע בחוסנה של החברה החרדית לאורך ימים ושנים. אז ממילא הניסיון להשמיע קול או לייצר תשומת לב גם כלפי פנים, כלומר לא לראות את זה רק כלפי משהו שהוא רק כלפי החברה הישראלית, אלא גם כלפי השיח הפנימי החרדי, והניסיון, אם תרצה, להרוויח נקודות בזירה הפנים חרדית, לא פחות חשוב על רקע התהליכים האלה.
וזה בא, הדברים הללו שאתה מציין כרגע, באים אולי על רקע גם סקר שמגלה לנו אתמול דווח עליו, 45% מבין החרדים מצהירים שהם ציונים. זה לא היה קודם.
אוקיי, אתה מכניס אותי למקום אחר, אז אני לא הייתי, אני לא אכנס לדון בסקר. אני חושב שיש לנו כאן קצת בעיות של מינוחים, כלומר, חשוב נורא להבין שכשמישהו אומר שהוא ציוני, למה הוא מתכוון שהוא ציוני.
זאת אומרת, אם הם אומרים, אני אוהב את ארץ ישראל, גם בבני תורת הרקרת אוהבים את ארץ ישראל.
בדיוק, יש הרבה אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, והם לא בכך, שוב, זה חוזר לשאלה של הגדרה, איך תגדיר ציונו, ציוני, מה זה ציוני? אני, אגב, לא רק לגבי חרדים, כלומר, אם תעשה סקר כזה בחברה בישראל בכלל, וחשוב מאוד לנסות לפצח מה עומד מאחורי המילה הזאת, שהיא מילה, היא מתעתעת, כי כמשמעויותיה הם רבות, ומה שהם יחסים לה, זה מאוד מאוד משתנה.
אבל גם אם אנחנו אומרים שהמונח הזה לא נתון, הוא נתון לפרשנות, עצם הנכונות של אנשים חרדים להגדיר את עצמם תחת התיוג שפעם הוא נחשב לכללה, ואולי הוא בחלקים מסוימים בחברה החרדית עדיין נחשב לכללה, עצם הנכונות הזאת בכל זאת מלמדת על איזשהו שינוי.
אז אני הייתי אומר אחרת, זה מחזיר אותנו לאחור, לתקופות, לעשורים קודמים, עשורים שיותר סמוכים להקמת מדינת ישראל, שבה היו לא מעט קולות בזרם המרכזי, נשאיר בצד בשוליים את השוליים לא במובן הערכי, במובן המספרי של קנאים חרדים או אנטי ציונים, עדה חרדית או מי שקובעים להם בעמדותיהם. אם אתה מסתכל על המסה הקריטית, הקולות שאתה שומע בשנות ה-50 לתוך שנות ה-60 אחרי מלחמת ששת הימים, הם קולות ש אני חושב שלא היית מתפקפק בציוניותם, ואני מניח שאם היית מעמיד חלק מהטקסטים ליד טקסטים שיוצאים ממחוזות לימים של גוש אמונים, או מחוזות מאוד מאוד נלהבים משיבתנו לארץ ישראל, ואיך שלא תרצה לנסח את זה, לא תגלה הבדלים מהותיים בנקודות זמן מסוימות. כך שיכול להיות שזה סוג של, אם תרצה, דווקא חזרה לאחור, למקום שבו, אבל זה בא ממקום אחר, וזה כאן היה ההבדל, למקום שבו יש יותר נינוחות מהחיים כאן, וכאן אולי אתה עולה על נקודה שאני חושב שהיא הרבה יותר חשובה, היא חשובה בפני עצמה, וזה שהפער שגדל והולך בין האידיאולוגיה החרדית הרשמית לבין מה קורה בפועל. האנשים בפועל נמצאים במקום מאוד מאוד שונה מהמקום שבו העמדה האידיאולוגית נמצאת בו, ולא שהם אופרים בה, אלא הם חיים איתה בסוג של אמביוולנטיות או ריחוק, אבל צריך פעם אחת לנתח את הפער הזה.
לכן גם יש, אפילו שככה בשקט, גם מציינים את יום העצמאות, בלי יותר מדי צלצולים, אבל מוצאים לנכון לציין את הדבר הזה.
אז, אז זה כנראה יש היום פחות ממה שהיה בשנות ה-50 וה-60, אבל זה נכון שיש גם אפיקים אחרים של ציון, אגב, גם לגבי זיכרונם של חללי צה"ל, צריך לזכור שבחברה הזאת הדפוסים שבהם עוסקים בזיכרון הם דפוסים מאוד שונים, ולכן לעתים עושים דברים שהם לא... הם לא נראים או הם נתפסים אחרת, בגלל שהם שונים מאוד ממה חברת הרוב בישראל, האופנים שבו היא מציינת את זה, אם תרצה צפירה, אם תרצה הזכרות בבתי קברות, תקסים וכן הלאה וכן הלאה, יש כאן אופני זיכרון אחרים, ולפעמים הם נעלמים מעינינו, וגם זה החמצה, זה מתעתע, ולכן לפעמים אנחנו מגיעים למסקנות אולי קצת... קצת מוקצנות בעניין הזה.
בכל אופן, אם אנחנו רוצים לחזור לנושא שהתחלנו בו ככה לקראת סיומה של השיחה הזאת, אתה אומר לנו, ההפגנות הללו, הסוערות, הן גם מאפיינות קומץ קטן, קולני, רועש, אבל קטן, וגם מהוות כלי משמעותי יותר בשיח הפנים חרדי, אל מול תופעות הפוכות שהולכות ומתרחבות שם.
אמת ויציב, וצריך לזכור שלא מהיום ולא מאתמול, החברה החרדית יש לה, המסה הקריטית שלה יש לה תמיד פזילה לשוליים, שוב מספרית, לא ערכית, השוליים הקנאים שלה, כך היה עם נטורי קרתא בזמנו, עם האדמור מספר, עם אנשים אחרים, פזילה לשוליים שהם שוליים שלכאורה מציבים איזושהי טענה או עמדה שהיא מאוד מאוד טהרנית, מאוד לא פשרנית, מאוד לא פרגמטית, לא מתחשבת במציאות, אלא מבקשת לטעון להתנהלות אידילית מאוד, ומאוד חריפה ותקיפה וחסרת פשרות, אז תמיד הפזילה לשם כדי להתמודד מול זה קיימת, והאי הנוחות שאתה לא נמצא שם היא משהו שמעסיק, קשה להתעלם ממנו בכל זאת.
הפרופסור קימי קפלן, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, צהריים טובים.
כל טוב, שלום שלום. תחת הכותרת היינו כחולמים, יקיים היום מרכז מעלה בישיבת בית אורות שבירושלים את השקתו של ספר הילדים שעוסק בדמותו ופועלו של הרב חנן פורט, זיכרונו לברכה. במהלך האירוע הזה יוקדש פרק נרחב לעלייה לארץ ישראל מגלויות שונות, בין השאר יסופר שם סיפור העברתו החשאי של הספר אין היה לברית המועצות שמאחורי מסך הברזל, והשיעור והתרגום הטלפוני שניתן לו אז על ידי הרב פילבר כאן מישראל ואל שם לברית המועצות, לקבוצת היהודים שהייתה שם. הסיפור הזה יובא מפיו של רפי קפלן, מנכ"ל מרכז מעלה, ואנחנו רוצים לשוחח עם מי שקיבל את הספר אז מידיו של רפי קפלן, הרב הפיזיקאי הפרופסור זאב דשבסקי, נשיא עמותת מחניים, שלום לך.
שלום וברכה.
נציין, היית גם אסיר ציון בשעתו, וכמו ש...
כן.
כן, וקיבלת את הספר.
אני הייתי מסורב עלייה משך 13 שנה מיום ליום, ואנחנו... התארגלנו לקבוצה שאנחנו ראשית כל רצינו להיות חלק אמיתי מעמנו, זאת אומרת להתייחד עם עם ישראל, עם ארץ ישראל, עם תורת ישראל. לא היה לנו שום הבדל בין שלושה האספקטים הללו, וקיבלנו סיוע של ממש מיהודים בכל רחבי העולם, אבל מן הארץ קיבלנו תמיכה חזקה מאוד, וכדאי לזכור את צדיק וחכם רבי שלנו, רבי יעקב פילבר, שיזכה לחיים ארוכים של בריאות, והוא היה נותן לנו מדי שבוע שיעור משך שעה בטלפון, אז זה היה לא פשוט, לא היה זול, ועזר לו זבולון חמר, זיכרונו לברכה, שהיה שר הדתות אז, והפילבר היה עוזב כל תלמידיו, כל עסקיו מרובים, והיה מדי שבוע נותן לנו שיעור. בעיקר זה היה סביב תורתו של הרב קוק, אבל זה היה פירוש לתורה מאוד עמוק, מאוד חי. ואז אני זוכר שהתחלנו גם במקביל לשיעורים לקבל קצת ספרים. זה לא היה פשוט, כי להכניס ספרים יהודיים לתוך ברית המועצות אז היה ממש לא פשוט ומסוכן. וכנראה אתם נזכרים את התקופה, זה היה לקראת סוף שנות 80, שידידינו רפי קפלן, צעיר מאוד אז, הוא עדיין צעיר, הוא הביא לנו ספר שיצא לאור עינייה, אם אני לא טועה, לזה התכוונת.
כן, הוא הביא את עינייה, ואני רוצה לשאול אותך באמת, עד כמה, איך זה היה מתנהל? אתה אומר שיעור מסוכן. מסוכן להעביר אותו בדרך הטלפון בעצם כשאתם מתכנסים. איך זה קורה? אתם מתכנסים בבית מסוים?
תשמע, כשהתחלנו כן, היינו בבית והיה לנו רמקול מחובר לטלפון וישבנו סביב השולחן והקשבנו ואפשר לשאול שאלות וזה לא היה ממש מסוכן כי זה כבר היה לקראת סוף ברית המועצות, זאת אומרת הם לא הפריעו לנו להקשיב לשיעור בטלפון. מה שהייתי שהיה מסוכן זה להכניס ספרים יהודיים לתוך המדינה.
אהה, באיזה שפה זה עבר אליכם? אתם ידעתם כולכם עברית?
תשמע, ברמה שונה, אבל ודאי שאנחנו למדנו, כן. הקבוצה שלנו מחניים, אנחנו התחלנו, זאת אומרת, אני הייתי הזקן שבקבוצה, אני החלטתי לנסות ללמוד לדעת משהו ממש באמצע ששת הימים. זאת אומרת, במשך שנות 70 אנחנו התארגנו ולמדנו עברית, כך שבשנות 80 כולנו הבנו את השיעור. אם לא הבנו, אנחנו עשינו הקלטה, ואלו שלא היו באמצע השיעור ממש, הם הקשיבו מההקלטה, וחברים עזרו לאלו שלא שלטו בעברית מספיק.
עכשיו לגבי, אתה אומר לגבי הכנסת ספרים, גם בברית המועצות של סוף שנות ה-80, לקראת הקריסה של ברית המועצות, אתה אומר זה עדיין היה מסוכן, ואיך בכל זאת...
כן. נכון, זה היה מסוכן פחות ממה שהיה באמצע או בהתחלת שנות 80, אבל רוב ספרים הם לקחו לצורך עצמם. אצלם, אצל קג"ב, היו בשפי ספרי לימוד של שפה ושל תורה, אני לא יודע מה הם עשו עם כולם. כך שאנחנו קיבלנו לא כל הספרים, אבל ברוך השם, אני זוכר שראשון ששלח לנו בדואר ממש משלחת ספרים חשובים היה רב יוחנן פריד, שיחיה, הוא היה צדיק, הוא הבטיח, ומאמריקה שלח לנו ספרים, ואחר כך אנחנו קיבלנו עוד, ודרתי הביא לנו את ספר היקר הזה, אין היה.
אני רוצה לשאול אותך, הרב דשבסקי, לגבי התקופה הזאת שאתם נמצאים שם ברוסיה, שומעים את מה שקורה כאן בישראל, הזכרת את מלחמת ששת הימים, וכל האירועים שקורים לאחר מכן. עד כמה אתם מעודכנים בתקופה הזאת? עד כמה הדברים האלה משפיעים על סדר היום האישי של כל אחד ואחד מכם שרוצה להתחבר לעם ישראל?
תשמע, אני הייתי ילד לא ממש טיפוסי, כי אני גדלתי בעיר אודסה, ואבא שלי היה ממש אוהב ישראל ושונא בולשוויקים, כך שהוא תמיד היה מקשיב לכל אמריקה, לכל ישראל, ברוסית. זה היה לא פשוט, כמעט לא נתנו לנו לשמוע. אבל כן, היינו בעניינים. ואני תמיד הרגשתי שישראל זה המדינה שלי. הייתי רחוק מאוד, לא ידעתי שום דבר, לא משפה ולא מהיסטוריה, לא מתורה ודאי. אבל האביב של שנת 67 היה זמן קשה מאוד, מאוד מאוד קשה, כי הרגשתי מתכוונים לעשות משהו נורא למדינה שלי. כך הרגשתי, וכשזה הגיע לניצחון כל כך בולט, נס שבעקבותו אנחנו היינו כחובמים והתחלנו להתקדם.
זאת אומרת, זה לגבי 67, מלחמת ששת הימים, אתה אומר, הרגשתם באוויר חשש, וכשזה הסתיים...
היינו בפחד נוראי פנימי, שהולך לקרוא משהו בלתי מובן. כל המדינות מסביב רוצים להשמיד חס ושלום את המדינה שלי. כך הרגשתי.
אחרי שהעניין הסתיים בניצחון כזה מופלא, הייתה אפשרות להביע את השמחה שלכם בחוץ?
תשמע, לא ממש בחוץ, אבל מה היה חשוב, שאנחנו הרגשנו שאפילו עם זר, עם רוסי מסביב, הם שינו הסתכלות ביהודים. עד אז היו מספרים שיהודים הם פחדנים וכל מיני דברים גרועים, אבל פתאום הם אומרים, תראו, מה הם עשו לערבים? והרגשנו שלהיות יהודי זה לא רק בושה, שאנחנו שייכים לשם.
זאת אומרת, קיבלתם פתאום יוקרה גם בעיני מי שמתנגד.
נכון. הגאווה הלאומית זה היה מה שמאוד מאוד חסר לנו, וזה היה חיוני.
וזה גם למרות שהם בעצם חימשו את הצבא המצרי, והם היו בוודאי...
ברור. אבל היה כבוד בזה. הם ראו ש... אנחנו לא ממש קטנטנים ופחדנים וכן הלאה.
יפה. טוב, אז אגב, כשהגעתם לפה, באיזה שנה הגעת לכאן?
אני הייתי האחרון בקבוצה. אני הגעתי בשנת 90.
למה היית האחרון? זה בכוונה?
לא, בכוונה של שלטונות. אני עד היום לא יודע למה הם סירבו לי. כנראה זה השגחה. אילו הם לא סירבו לי, אני אולי לא הייתי מתחיל ללמוד תורה ודברים אחרים.
אני ביקשתי... כן. אני רוצה לשאול אותך, הגעת לארץ בשנת 90, אני רוצה שתחזיר אותי אל המפגש שלך פה בארץ עם האנשים... שאיתם היית בקשר רק בטלפון, או בכל מיני משלוחים עקיפים שאתם נפגשים.
תשמע, אני הגעתי לארץ בשנת 90, אבל זאת לא היה פעם ראשונה. פעם ראשונה הגעתי לארץ שנה קודם, כשהייתי עדיין מסורב עלייה. אני קיבלתי פרס מפרלמנט אנגלי, for service to Jewish people, והם פתאום נתנו לי אישור יחד עם אשתי לצאת לשבועיים לאנגליה, ואנשים טובים באנגליה נתנו לנו מתנה כרטיסי טיסה מלונדון לירושלים וחזרה. בשבוע משבועיים אנחנו בילינו בארץ, וזה היה ממש כחלום. רב חיים דרוקמן, צדיק הדור, הוא חיכה לנו בממש נמל תעופה ועשה קידוש וברך שהחיינו, והוא ליווה אותי בכל מקום. ישבתי שעה עם נשיא ישראל דאז
חיים הרצוג, נכון?
חיים הרצוג, כן. הוא היה בעל שיחה נעים מאוד, והוא היה מכבד את התורה, הוא היה בן לאבא חשוב מאוד, כמו שידוע. וכל הביקור הזה היה ממש כחלום. אנחנו אז, אני ואשתי היינו במלון משכנות שעננים בירושלים. היה נפלא, נפלא. אבל כשעלינו, זה היה יום שאף פעם לא אשכח. חנן פרד, זיכרונו לברכה, יום שלם היה איתי. הוא היה מביא אותי ממקום למקום. היה יום מוחד. זבולון המר היה עסוק, אז הוא שלח נציג שלו ובהרחבת הכותל, היה המון 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 עם, הייתה שמחה.
כן, טוב, רק בביקור הזה שהיית בבית הנשיא אז, שנה לפני העלייה שלך, היה צריך מן הסתם לשמור את הביקור הזה בסוד, זאת אומרת, הנשיא לא יכול לפרסם בלוח זמנים שלו, אני הולך להיפגש עם הפיזיקאי דשבסקי.
תשמע, זה אופייני לשלטון קומוניסטי דאז לפחות, שאתה יודע כלל, אנחנו כאילו עובדים והם כאילו משלמים לנו. אני כאילו לא אומר להם שהייתי פה והם כאילו לא יודעו על זה. זה כבר לא היה מסוכן, כי אם הם נתנו לי מסורב עלייה לצאת, אמנם אני השארתי ילדים איתם, אז הם היו בטוחים שאני אגבור. אבל אני לא פחדתי שהם ידעו. סתם סידרנו ככה שבדרכון לא היה שום דבר, כאילו לא היינו בארץ.
שזה מעניין איך עושים את זה, אבל זה צריך ללמוד איך עושים דברים כאלה.
תשמע, בימים ראשונים אחרי עלייה, יהודי אחד לימד אותי כלל חשוב מאוד. בארץ אפשר להסתדר בלי פרוטקציה, אם יש לך קשרים.
אז זהו, זה דבר שאין מה לעשות. חייבים אותו כנראה, וזה לא השתנה במשך השנים.
תשמע, אנחנו יהודים.
תאמר לי, ממש לסיום, הרב פרופסור דשבסקי, 70 שנה למדינה, איך התחושה שלך?
התחושה שלי שאנחנו חיים בדור נפלא ממש. אשרנו, בעזרת השם, הצעירים לפחות, נראה שסוף סוף נגיע לזמן שאנחנו חלבנו וממשיכים. אנחנו חייבים לעבוד על זה. אני מאוד דואג כששומע שהכל כבר בסדר גמור. בסדר זה טוב מאוד, אבל צריך לעבוד. אנחנו עכשיו באמצע ימי ספירת העומר, ומה זה עומר? זה התקבצות. אנחנו חייבים לקבץ כל הפרטים ביחד, שנהיה ממש אחד. זה דורש עבודה. בהצלחה לנו.
רגע, לא מטריד אותך שאתה רואה את כל המחלוקות והמריבות על כל שטות, על כל נאום של ראש ממשלה, מרבים פה ועושים פה מאומות, אתה מדבר איתנו על הצורך להתאחד ולהיות כאגודת עומר?
תשמע, זה כואב, אני עדיין חי, ואני מספיק ריאליסטי, אבל אני מאמין בעם שלנו, ביכולת שלנו, ואני סומך על עזרת השם.
כן. הרב פרופסור זאב דשבסקי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, וכמו שאמרנו, היום בערב בבית תורות בירושלים, הסיפור המלא שלכם. תודה רבה.
בשורות תורות, כל טוב, כל טוב.
שלום, שלום. סרטי בורקס היו עד לא מכבר נתח לא מבוטל מהתרבות שסביב יום העצמאות, וביום העצמאות הקרוב אנחנו גם נמצא בין מסיעי המסועות, גם את אחד הגיבורים הגדולים של הסרטים הללו, השחקן זאב רווח. אנחנו רוצים לשוחח על הדברים שהונחלו לנו מתחת לפני השטח דרך אותם סרטים. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שחקר את סרטי הבורקס, הדוקטור רמי קמחי, שלום לך.
שלום.
נציין מרצה בבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל, וכשאתה מסתכל על הסרטים האלה, שום דבר לא תמים שם לכאורה.
שום דבר לא תמים, וגם יש הרבה תמימות וגם אהבה וחיבה אל הדמויות ודרכם, אל הקבוצה. הקבוצה האתנית, קבוצת האוכלוסייה שהדמויות האלה מייצגות. זאת אומרת, יש בבורק הספנים לכאן ולכאן. ולכן הם גם זכו להצלחה כל כך גדולה.
אגב, אתה אומר, נוצרת אהדה לקבוצה ולרקע האתני של הדמויות, אבל לא מעט מהסרטים הללו מתבססים על הכיתוב בין ספרדים ואשכנזים, וכך שלכאורה אם אתה בעד צד אחד אתה עלול להיות נגד הצד השני.
בהחלט, הסרטים האלה לא פוסחים על הקונפליקט האתני, על הקונפליקט הבין תרבותי הזה, בין המזרחים לבין האשכנזים, בהחלט הקונפליקט הזה הוא במרכז הסרטים, אבל מצד שני, אלה סרטים שבסופו של דבר באים מאהבה, כך אני רואה אותם, ולכן גם התקבלו באהבה על ידי הציבור הישראלי, ומתקבלים באהבה עד היום. הציונות הייתה מהפכה. מהפכה יוצרת קראים. והבורקס, בחוכמה רבה, הצליחו לאחות את הקראים האלה, ולהציג את הדמויות שלהם עם הרבה אהבה והרבה חיבה והרבה אמפתיה, במיוחד הדמויות המזרחיות. ולכן המזרחים עד היום אוהבים את הסרטים האלה. עכשיו,
למרות שיש מי שם...
רק רגע.
כן.
מאחר והבורקס לטענתי גם מייצגים בסופו של דבר תרבות אשכנזית פר אקסלנס, כלומר המקורות שלהם הם בספרות היידיש הקלאסית, אז הם גם מדברים גם אל אשכנזים, למרות שהאשכנזים לכאורה מוצגים שם באופן פחות אוהד, בסופו של דבר, מאחר והם ביטוי לתרבות אשכנזית קלאסית, הם מדברים גם אל אשכנזים. ולכן הבורקס כל כך פופולריים, כי מצד אחד הם מתייחסים בהרבה אמפתיה, בהרבה אהדה אל הדמויות המזרחיות, אבל מצד שני הם מייצגים תרבות אשכנזית קלאסית, ולכן הם מדברים על שתי קבוצות האוכלוסייה האלה, ולכן הם פופולריים בקרב שתיהן.
אז לנו לעם הפשוט די ברור למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על אמפתיה כלפי הדמויות המזרחיות, אבל אולי צריך יותר להעמיק מהמבט הפשוט כדי להבין מה זו התרבות האשכנזית קלאסית שמנחה או שעומדת מאחורי הסרטים האלה. אז אם תוכל לתת לנו הסבר קצר.
אוקיי. בהחלט, שאלה מצוינת. קודם כל אנחנו צריכים להבין שכל היוצרים של סרטי הבורקס, של מה שאני טוען שהם סרטי בורקס, הם אשכנזים. אני מדבר על הבימאים, אני מדבר על התסריטאים, ואני מדבר על המפיקים, ואני מדבר גם על חלק גדול מהשחקנים שהם שחקנים אשכנזים שמשחקים דמויות מזרחיות. עכשיו, מה התסריטאים והבימאים והמפיקים האלה ידעו בזמנו, אנחנו מדברים על שנות ה-60 ושנות ה-70, המזרחים זה מקרוב הגיעו ארצה, מה הם ידעו על מזרחים? לא הרבה, אבל הם ידעו איך מתנהגת קהילה יהודית. איך הם ידעו איך מתנהגת קהילה יהודית? כי היו להם טקסטים קודמים שעיצבו קהילות יהודיות, והטקסטים הקודמים האלה היו הטקסטים של ספרות היידיש הקלאסית. ומה שהבורקס עשו, הם לקחו את האופן שבו מציגים בספרות יידיש קלאסית את הקהילה היהודית הקלאסית, והשליחו את האופן הזה, עשו פרויקציה, השליחו את האופן ההצגה הזה על הקהילות המזרחיות שמוצגות בסרטי הבורקס, וככה נוצרו סרטי הבורקס. סרטי הבורקס הם החלאה של תרבות אשכנזית שמושלכת על שכונות מזרחיות של שנות ה-70, ה-60 וה-70.
זאת אומרת, לוקחים ספרות של פרץ ושל אגנון, ומשליחים את זה על מעברה של עולים מפרס או ממרוקו?
כן, וככה נוצר סלח שבתי. לקחו את שלום עליכם, או את מנדל למוכר ספרים, או את יוד למד פרץ, פחות אגנון במקרה הזה, ותמצטו את האופן שבו החבר'ה האלה מציגים את השטטל של המזרח אירופה, ואת אופן ההצגה הזה, את הפרדיגמה הזאת, את התבנית הזאת, השליחו על המעברה של שנות ה-60, וככה קיבלנו צלח שבתי.
עכשיו הזכרת את העובדה שחלק מהשחקנים שמשחקים מזרחים הם בעצם מגיעים ממוצא אירופי. אני רוצה להזכיר בהקשר הזה את הביקורת שהותחה בשחקנים מזרחיים על עצם השיתוף הפעולה עם אותם יוצרים, כשאמרו להם בעצם אתם נכנסים אל המגירות, אל הסטיגמות, אל דפוסי ההתנהגות, שהאשכנזים מנסים להטמיע בכם או להראות אתכם, ויוסף שילוח הוא הדוגמה המוכרת ביותר, אבל לא רק הוא.
נכון. נכון, אגב, יוסף שילוח די חזר בתשובה בסוף ימיו, ובאמת הביע התנגדות לדברים שהוא עשה בעבר, וביקר גם את התסריטאים וגם את הבימאים שהוא עסק בסרטיהם בעבר, אבל למשל זאב רווח חי עם זה בשלום עד היום.
בעצם אי אפשר לשכוח.
רעיון משותף שהיה לנו לפני כשנתיים בידיעות אחרונות, הוא אמר שבעצם הוא למד את הסגנון הקומי שלו, הוא פיתוח של הסגנון הקומי בתיאטרון היידיש. והגיבורים הקומיים הגדולים שלו היו הקומיקאים היידים הגדולים שהוא הכיר אותם מתיאטרון היידיש בישראל.
האמירה שהזכרנו של, 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 של שילוח היא לא קצת בעייתית, כי בסופו של דבר בשנות ה-60 זאת הייתה הזדמנות שלהם לפרוץ אל התודעה, והיום ככה ממרומי שנות ה-2000 להסתכל לאחורנית ועם כל התודעות התרבותיות שהתפתחו לבוא ולבקר את מה שהיה בשנות ה-60, אולי זאת חוכמה קצת קלה מדי. אז זאת הייתה לגיטימציה שקשה היה להשליך אותה ולוותר עליה.
כן, בהחלט. אני גם חושב ששחקן הוא מטבע, מאופי התפקיד שלו בתוך המערך של סרט הקולנוע, הוא לא כל כך אחראי על המסר. התפקיד שלו זה להתחבר אל הדמות. להתחבר אל הדמות ולהביא את הדמות אל המסך בצורה המיטבית. מי שאחראי על המסר זה הבמאי, התסריטאי, המפיק, אנשים אחרים בהיררכיה הקולנועית. ולכן שחקן גם לא תמיד מודע לאופן שבו תוצג הקבוצה האתנית שאת אחד מבניה הוא מגלם בסרט.
כשאתה
ולא צריך תמיד להטיל עליו גם את האחריות הזאת.
כשחקרת את התופעה הזאת של מה שמוגדר כסרטי בורקס, יש הרבה מאוד שאלות מי יכול להיכנס להגדרה הזאת. מה אחרון הסרטים שהגדרת כסרט כזה?
משפחת צנעני מ-1977 שעשה בועז דוידסון.
ואחרי זה?
הבורקס האחרון.
ואחרי זה?
לא, נדמה לי ש-1976. משפחת צנעני, 1976, בועז דוידסון.
ואחרי זה כבר הסתיימה התופעה הזאת. כי מה?
כי שאלה טובה, שאלה טובה. מדוע, אם אתה שואל מדוע אני חושב שהסתיימה התופעה, כי הסרטים שנעשו מעבר לשנים האלה כבר לא משחזרים את הפרדיגמה שבעזרתה הציגו סופרי היידיש הקלאסיים את השטטל המזרח אירופי, אלא נענים כבר לפרדיגמות אחרות, ולכן בעיניים לא בורקס. כי מה שהופך סרט בורקס למה שהוא בעיניי, זאת אותה פרדיגמה שהסרטים האלה משחזרים, שמוצאה בעצם בספרות היידיש הקלאסית אצל יוד למד פרץ, אצל שלום עליכם, ואצל מנדל למוכר ספרים.
הבחירה במונח בורקס, איך נולדה?
זה נולד בעצם ברעיון עם בועז דוידזון, שנעשה באמצע שנות ה-70, בעקבות הקרנה של סרטו צ'רלי וחצי, שהיה סרט הבורקס הראשון של בועז דוידזון, ושואלת אותו המראיינת, אתה למדת קולנוע בבריטניה, אתה עשית סרטים אומנותיים, מה פתאום אתה עושה סרטים, קומדיות פשוטות, עממיות כאלה? מה לך ולזה? אז בועז דוידזון עונה לה, תשמעי, זה נכון כל מה שאת אומרת, אבל הגעתי חזרה ארצה ואני מסתכל סביב, ואני רואה שאני נמצא במציאות תרבותית אחרת לגמרי, במציאות תרבותית אתנית, בג'ונגל של אתניות, בג'ונגל של בורקס, כך הוא אמר, והוא לא התייחס לסרטים שלו כאל סרטי בורקס, הוא התייחס, בורקס בשבילו הייתה סוג של הגדרה תרבותית, סוג של מטאפורה שבה הוא השתמש כדי להגדיר את התרבות האתנית הלא אשכנזית של אותה תקופה. ומאותו רעיון באו מבקרים וחילצו את המונח בורקס שהוא השתמש בו והדביקו אותו לקבוצת הסרטים הזאת.
אני אסיים את השיחה שלנו עם המשפט שפתחתי בו. ימי העצמאות, זה הפך להיות ממש כמעט מסורת טלוויזיונית, שמוצאים את השניים, שלושה סרטי בורקס, ומציגים אותם לעם היושב בציון, הרואה בשקיקה, ויודע כמעט כל מילה בעל פה. אתה מבין את הקשר בין העצמאות לבין העניין הזה?
כן, כמו שאמרתי, זה סוג של ריטואל לאומי. שהתפתח משום שאלה הסרטים שהם קודם כל הם מבטאים תרבות יהודית, הם מבטאים תרבות יהודית פרה-ציונית. אין לנו הרבה טקסטים שמבטאים תרבות יהודית פרה-ציונית, כי הצורך של הציונות היה למחוק את התרבות היהודית שקדמה לה. אז הנה סרטים שמצליחים לבטא תרבות יהודית פרה-ציונית ומציגים גם את המזרחים כיהודים, ובמובן מסוים חוגגים את קיבוץ הגלויות שלנו כאן. אז מדוע שזה לא יהיה ריטואל לאומי? זה סוג של טקס מסועות בפני עצמו.
כן. דוקטור רמי קמחי, מרצה בבית הספר לתקשורת של אוניברסיטת אריאל, מומחה לסרטי בורקס בעצם. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
יום טוב.
יום טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לרב הפרופסור זאב דשבסקי, עורך הדין סגן אלוף במיל מוריס הירש, לרוני קליינוולד, לדוקטור רמי קמחי, לפרופסור קימי קפלן, לכם על ההאזנה, שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע. We'll be right back.